לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, י"ח באב תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. ההסלמה בדרום נותנת תחושה שחמאס מזהה היטב את כבלי הבחירות, שאולי קצת סוגרים את ידיה של ממשלת ישראל, שלא ממהרת להגיב בעוצמה שאולי ראוי ונכון היה להגיב. איתנו יהיה כדי לדון בסוגיה הזאת חבר הכנסת סוזי דיין, האלוף במיל וסגן הרמטכ"ל בעבר. נדבר איתו גם על תוכנית טראמפ המתקרבת. טראמפ מבטיח שאנחנו נשמע על התוכנית הזו מיד לאחר הבחירות. וגם נדבר איתו על הקושי של מפלגתו ללקט מנדטים מהשמאל מרכז. שר החינוך, הרב רפי פרץ, זוכה למתקפות תקשורתיות וציבוריות בעקבות תוכניתו להרחבת שיעורי תרבות יהודית ישראלית בבתי הספר הממלכתיים, תוכנית שתקיף אלפי שעות שיעורים בתחומים הללו. אנחנו נתייחס כאן לטענות שעולות נגד השר פרץ, ואיתנו לשם כך יהיה הרב עמיחי אליהו, יושב ראש איגוד רבני קהילות. תשעה חודשים חלפו מאז קבע היועץ המשפטי לממשלה כי ניתן להעביר את אדמות השוק בחברון מידיה של עיריית חברון הערבית לידיו של היישוב היהודי בעיר. מדובר בשוק שהוקם בתקופה הירדנית על אדמות הקהילה היהודית שנרצחה ונשדדה בפרעות תרפ"ט. למרות תשעת החודשים שחלפו, דבר בפועל לא השתנה. ביישוב היהודי בחברון יוצאים בקמפיין שקורא להשיב את האדמות לידיים יהודיות. יהיה איתנו כאן דובר היישוב היהודי בחברון, נועם ארנון. משרד התקשורת מטיל עיצומים כלכליים בסכומים של מאות אלפי שקלים על חברות הסלולר בשל הפרת הוראת החוק המחייב מתן שירות סינון אתרים ותכנים פוגעניים ללא תשלום ללקוחות. כל זה לא קרה ולכן הם ישלמו כנסות. זאת לא הפעם הראשונה, פעם שנייה כבר הם מקבלים את הכנסות הללו בסכום של מאות אלפי שקלים. אנחנו נהיה כאן עם יושב ראש הפורום הדיגיטלי שומרים על הילדים ברשת, יוסף שפייצר. הוא ירחיב בסוגיה הזו. וגם נדבר עם הדוקטור עינת רמון, שמצטרפת לדרישת ארגון שוברות שוויון מבגץ להצטרף כמשיבות לעתירת ודרישת שדולת הנשים לבטל את ההפרדה בין גברים לנשים בקמפוסים החרדיים. הדיון בסוגיה הזו מתקרב, ולקראת הדיון של בגץ בסוגיית ההפרדה בקמפוסים החרדיים תוהים מי יענה לשאלות של שדולת הנשים. בינתיים המדינה תגיב, גם פורום קהלת יגיב, אבל ישנם עוד כמה וכמה ארגונים ואישים שמעוניינים להגיב את התגובות שאולי ככה קצת ייעלמו ולא ישמעו מתגובת המדינה. אחת מהם, כמו שאמרנו, הדוקטור עינת רמון, והיא תהיה איתנו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת, האלוף במיל, סגן הרמטכ"ל בעבר, חבר הכנסת עוזי דיין, שלום לך.
שלום, שלום.
נראה שמול ירי הרקטות מהרצועה והניסיונות לפגע שם, ידינו כבולות בכבלי הבחירות, וחמאס נראה יודע את זה.
קודם כל, חמאס זה לא שהוא לא מורתע, אבל הוא כן מרר את החיים. תראה, מה שאנחנו לא נעשה, אז יגידו, אם אנחנו מבליגים, אז זה בגלל הבחירות. אם אנחנו תוקפים מיד בכל הכוח, אז יגידו, זה בגלל הבחירות. לכן אין ברירה במצב כזה, אלא להמשיך במדיניות אחראית, שהאמת היא שאנחנו עושים אותה כבר די הרבה זמן. בסופו של דבר, הופתעתי, החמאס ימוטט. אבל זה לא דבר שעושים מיום ליום. למשל, בימים האחרונים חוסלו 5 מחבלים. לא היו לנו נפגעים בגוף. נכון שממררים את החיים של אנשי העוטף בכלל. דרך אגב, ישיבה בספר יש לה משמעות. אני גדלתי במקום כזה. אני מכיר את זה, איך זה נראה עוד בתור ילד. וזה מרגיז, אבל בשלב הזה צריך להמשיך במדיניות שכל עוד החמאס מפסיד לאורך זמן, וכל עוד אנחנו, אין לנו הרבה נפגעים, בוא נאמר את האמת, אז לדעתי זאת כרגע המדיניות הנכונה, ודרך אגב גם כל מי שתוקף אותה והיה במערכת בשנים האחרונות ולא עשה דבר אחר, וכשעשו דבר אחר, אז זה לא הביא לתוצאה רצועה, והיו לנו הרבה נפגעים, נאמר את האמת. ולכן אני חושב שאנחנו נוקטים במדיניות נכונה, אבל בפעם הבאה שניכנס לעזה, צריך לעשות את זה עד הסוף, כלומר עד ביטות החמאס.
עוד רגע, אני ניגש לשאלת מה זה אומר מיטוט החמאס בפעם הבאה שניכנס. אבל בעצם האמירה הזאת שלך ושל בכירים אחרים, גם בליכוד וגם במערכות מקבילות, שכרגע אין באמת נפגעים בסדר גודל שמצריך את אותה כניסה מסיבית לרצועה, זה מבחינתם של אנשי העוטף אמירה מאוד מאוד מטרידה. זאת אומרת, נגיד את זה בצורה בוטה, מחכים שיפול פה טיל על קבוצה, לא נעים, כל הזמן חוזרים על סיפור הגן ילדים, אבל גם אם זה לא יהיה גן ילדים, זה יהיה נורא. לזה מחכים?
זה לא שמחכים, פשוט שנוהגים באחריות. תראה, לאורך זמן אנחנו מנצחים. תיקח ב-10-20 שנה האחרונות, מה קורה לחמאס ומה קורה לישראל. ועדיין אין, נכון, זה דבר שמצב שהוא לא נוח ויש לו תשלומים, אבל עדיף להיות תושב באור הנר או בנתיבות או בסדרות מאשר בסג'איה או בחאן יונס. ואם ניקח את התגובה של מיד על כל דבר ניכנס בהם, אז התשובה היא שאחרי שיהיו נפגעים, אז כל אותם אנשים תוך 20 שניות יסבירו דבר הפוך, ויגידו, תראה, יש עבר שבוע לא סימפטי, חוסלו יותר מלא סימפטי, בסדר, מרגיז ומרר חיים, חוסלו 5 מחבלים, לנו היו 0 נפגעים בגוף, וכן, זה כן דבר מטריד כל מי שיושב שם, אבל זה לא סיבה יום אחרי זה להיכנס לעזה למבצע שהוא סוג של מלחמה. אני יודע שזה דבר שהוא מרגיז, אבל בסופו של דבר צריך בדברים כאלה מדיניות אחראית ולאורך זמן.
עכשיו לגבי מה שאמרת, בפעם הבאה אנחנו נגיע לכדי מיטוט חמאס ולכדי מבצע כולל. מה זה אומר מבחינתנו? ואת זה שואלים הרבה בשמאל. מה תעשו אז? כבשתם את עזה, ביטלתם את חמאס.
לא, אחת, איך ממוטטים את החמאס? כן. ושתיים, מה יהיה אחר כך? שתי השאלות הן שאלות טובות, והן מוסיפות. עכשיו, איך ממוטטים את החמאס? ארגון טרור ממוטטים אותו או על ידי שמחסלים את ההנהגה הצבאית שלו. אצלי כל ההנהגה היא צבאית, כן, אין צבאית מדינית. מחסלים את ההנהגה שלו, לא כל חודשיים אחד, אלא כמו שעשו לבדר מיימוף, לצבא האדום היפני, לבריגדות, למאו-מאו במידה רבה, ואו מעיפים אותו מהטריטוריה שלו, כמו למשל מה שעשינו לפתח בלבנון. ודבר הזה משמעו מבצע צבאי של ממש, ויש לו מחיר, צריך לומר את זה ביושר מההתחלה. דבר שני, מה יהיה אחרי זה? אנחנו לא נקבע מי ישלוט ברצועת עזה. ואני גם נגד כל הרעיונות הגאוניים שאנחנו נעשה כמו שהמפקדים למען ביטחון ישראל. דרך אגב, כאילו שהמפקדים האחרים הם לא למען ביטחון ישראל, אבל הם מציעים לסלק את החמאס ולהחזיר לשם את אבו מאזן. עכשיו, זה כבר ראינו בשלב הזה שהגשנו לו את הריטואל מגע של כסף, ותוך כמה שבועות הוא הפסיד אותה. התשובה שלי כאן היא חדה, אבל נא לשים לב מה המשמעות שלה. אני לא יודע מי יחליף את החמאס, אבל כיוון שהחמאס הוא חלק, הוא לא חלק משום פתרון, אלא הוא הבעיה, אז לאורך זמן צריך לחסל אותו. ומי שיחליף אותו, שאני לא יודע לומר בדיוק מי זה יהיה, יזכור מה קורה למי שמתעסק עם ישראל.
בינתיים אנחנו לא נראים כאלה, כמשהו שבאמת לא כדאי להתעסק איתו, כי אנחנו מושכים שנים על שנים, עד הרגע שבו יבוא אותו יום, שעד היום עוד לא הגיע, אבל אתה מדבר עליו שהוא יגיע בעתיד, ואז נצא למבצע גדול. זאת אומרת, זה לא איזשהו מסר שמהדהד במזרח התיכון לגבי כל מי שישלוט ברצועת עזה. הם לא מתחנכים ככה, הם לא מבינים את הרמז.
אתה טועה. א', זה לא רמז. ב', זאת אמירה ברורה. ב', זה כן מרתיע את החמאס. אחרת כל יום היו יורים 20 רקטות. האם זה מרתיע למצב שהם לא יעשו כלום? עכשיו גם ראיתי שיש מישהו שמסביר שיכול להיות גם ביהודה ושומרון התקוממות. נכון, יכול להיות, ויכול להיות דרך אגב שגם החיזבאללה יצטרף לתמונה. אנחנו כן מרתיעים, יש בכלל הבדל עצום ביחסי הכוחות. אנחנו מגיעים לירח, אמנם לא בחתיכה אחת, ומשגרים לוויין תקשורת שמחסה את כל אפריקה, ומיירטים טילים בליסטים בחלל החיצון, ובאותו שבוע חמאס משיק את הבלון מספר 4 שלו, ואנחנו כל הזמן עוסקים בבלון הזה. יש פה דיספרופורציה עצומה, זה נכון. עכשיו, מתי אנחנו נפעיל את הכוח שלנו כולו? מתי שאנחנו נגיע למסקנה או למצב שזה הדבר שצריך להיות, שמספיק ודי. וכל מי שאומר כל יום מספיק ודי, צריך לחשוב שזה, יש לזה מחיר. ואנחנו נורא נורא רגישים למחירון הדמים שלנו, ובצדק, אנחנו אוהבים את האנשים שלנו, בניגוד לחמאס, שלא אכפת לו אם יהיו עוד הרבה יותר הרוגים בעזה, וזה לא יפנה את האנשים בעזה נגד החמאס, בגלל שיש מצב בדיספרופורציה הזאת שאנחנו בשביל לנצח צריכים לחסל את החמאס, למוטט את החמאס. הם בהבנתם בשביל לנצח, כל מה שהם צריכים זה לשרוד, ולא חשוב כמה נפגעים יש להם. זאת הדיספרופורציה בין אנשים אנושיים לבין חיות אדם, וזה המקום שאנחנו חיים בו.
עכשיו אני רוצה דווקא לקחת אותך, הזכרתי בתחילת הדברים שהיית סגן הרמטכ"ל, היית מאחוריך לא מעט פעולות מבצעיות, אפשר לומר מדור אחר. ואני רוצה לשאול אותך דווקא על הנושא הזה שהזכרת כעת, שאנחנו רגישים מאוד למחיר. הימים שלך בסיירת מטכ"ל ובמבצעים הגדולים, יכול להיות שהם היו אחרים מבחינת מוכנותו של העורף ושל הציבור הישראלי להכיל מחיר, ולכן אפשר היה לבצע דברים יותר משמעותיים, להקות יותר בקודקודו של האויב, מאשר היום שאנחנו ככה מעודנים יותר?
אני אומר כך, קודם כל, אז העורף לא סבל בכלל. אני זוכר שהיינו חוזרים מתעלת סואץ, ב-4 בבוקר, מתוך הגנום שהיה שם, והייתי עובר בתל אביב, ורואה, וואלה, עיר שוקקת, כאילו פלנטה אחרת בכלל. אני דרך אגב לא אהבתי את זה, אז למרות שנוי לי בר לב, והרמטכ"ל אמר פעם שזה תפקידו וכולי של הצבא. ולכן היה ההבדל הזה. דבר שני, הייתה אליטה משרתת אחרת. היום האליטה משרתת שהחליפה אותנו, ההתיישבות העובדת, היא הנוער הדתי-לאומי ציוני. וגם בעניין הזה יש מתח מסוים. נכון שגם אז אנחנו גדלנו על דור, כדור שלנצח זה כל העניין. אחר כך יש עוד דברים שצריך לדאוג להם, וגם היום אני חושב שהרמטכ"ל אביב כוכבי מבין את זה, הייתה לי שיחה ארוכה איתו, התרשמתי שהוא ממש מבין שצריך להחזיר את ערך הניצחון לראש סולם הערכים של הצבא. יש גם ערכים אחרים, נכון, והם חשובים, אבל בראש סולם הערכים הוא לנצח. הוויכוח היום הוא יותר על השאלה איך לנצח, וצריך בזה מצד אחד יותר סבלנות, וגם אני חושב שאתה צודק, אתה אמרת את זה ויש בזה, אני מאוד מתגאה בכך שאנחנו מאוד 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 רגישים לחיי אדם, אבל הצבא שהוא בא לעשות את ההצעות שלו ואת התכנונים, את מה שהוא מציע לעשות, צריך להתחשב בזה, אבל לפני זה לשים את ערך הניצחון בראש סולם העדיפויות. מחירון הדמים הישראלי הוא מגביל אותנו, מצד אחד זה דבר נכון ואומני ואני גאה בו, ומצד שני צריך שהוא לא יפריע לנו לנצח.
והדבר הזה פחות או יותר אתה אומר מופנם בצמרת הצהלית הנוכחית. נעבור רגע מהזירה הביטחונית שככה קצת הערכנו בה לזירה המדינית. אנחנו שומעים קודם כל לפני הבחירות הקודמות הייתה הערכה שתוכנית המאה של טראמפ תפורסם אחרי הבחירות, עכשיו טראמפ אומר שהוא ימתין עם התוכנית הזאת לאחרי הבחירות. למה להערכתך אולי נכון לשים את הדברים בפני הציבור, שהציבור ידע מה התוכנית שאליה ואליה התייחסו גם גנץ, גם נתניהו, גם ראשי מפלגות אחרות, והציבור ידע יותר מול מה הולכים ומה מציעים המנהיגים?
אין תוכנית סגורה. זה לא שיש במגירה איזה תוכנית, היא בתוך מעטפה ואחרי הבחירות יוציא אותה. יש ניסיונות אמריקאים שונים, דרך אגב כולם רק הם מתחילים איתם, מיד הפלסטינים, מיד מודיעים, אבו מאזן, מיד דובון, כזה. כל דבר שאומרים, גם אם זה כלכלי, גם אם זה טוב למה, גם אם זה טוב, לציבור הפלסטיני, מיד התשובה היא לא, ולכן אין תוכנית סגורה. ומבחינה פוליטית הנקודה החשובה היא שברגע שתהיה תוכנית, על מי אנחנו סומכים שיתמודד איתה בצורה הטובה ביותר. אין טעם לתקוף עכשיו וכולי, בטח לא עם ידידינו האמריקאים, דבר שהוא עוד מצד אחד לא סגור, ומצד שני הפלסטינים מיד שוללים אותו. ולכן במידה רבה הבחירות האלה, שכאילו התוכנית הזאת תפורסם אחריהם, יש שאלה על מי אתה סומך שידע להתמודד, על מי אתה סומך שידע לדבר עם האמריקאים בצורה הטובה ביותר על סוג של תוכנית כזאת. הרי אנחנו יודעים בסופו של דבר זה תלוי בנו, אנחנו מחליטים, זה לא שמישהו בחוץ יבוא עם איזה תוכנית פלא. ולכן על זה הבחירות האלה, על מי אתה סומך בצד המדיני שידע להתמודד למשל עם תוכנית אמריקאית, אם יהיה צורך, על מי אתה סומך שהכלכלה תמשיך לצמוח ולא תיעצר, על מי אתה סומך בביטחון קודם כל בלחימה, לכך שברצון שלנו לסכל את איראן, צריכה לסכל
את האיום האיראני.
הגעה של איראן ליכולת גרעינית מבצעית, אז זה הבחירות האלה, והתשובה שלי כמובן כחבר ליכוד, הביטחוניסט הכי ותיק היום בליכוד היא כמובן מחל.
וברמה, אבל בכל זאת, ברמת התפיסה האידיאולוגית שלך, ואתה מגיע לליכוד עם תפיסה מובנית, מה הקווים האדומים שצריך להציב בפני תוכנית כזאת?
לא הייתי קורא לזה קווים אדומים, אלא הייתי אומר מה אנחנו צריכים לעשות. הדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעשות הוא ריבונות ובקעת הירדן, וקביעת בקעת הירדן וירדן כגבול המזרחי של ישראל תחילה. זה הדבר הראשון צריך לעשות. עשינו את זה בהצלחה במעמד של ירושלים, עשינו את זה בהצלחה רבה במעמד של הגולן, עכשיו התור של בקעת הירדן. הגבול המזרחי של ישראל, לא רק מבחינה ביטחונית, לא רק לתקופה או עד ש, אלא זה צריך להיות הגבול המזרחי שלנו, הגבול הלאומי, ההיסטורי, גם הביטחוני.
ובתוך השטח, מה יישאר? עם מה אתה מגיע? הרגע שנתת, קבעת ריבונות, החלת את החוק הישראלי על בקעת הירדן, עם מה אתה מגיע בכלל למסע ומתן המדיני? מה אתה שם על השולחן בכלל?
קודם כל, אמרתי בקעת הירדן תחילה. ואת מה אני מגיע? אני לא מגיע לשום מסע ומתן בשלב הזה, אין לי מי לעשות אותו. התהליך השלום, שעמלנו עליו כל כך הרבה שנים, מחירים כל כך גבוהים, נהיה תהליך עליו השלום. ומי ש... קטל אותו, זה הפלסטינים, כל דבר.
אז אתה בכלל לא מגיע למסע ומתן? אתה אומר מלכתחילה, אין לי עם מי לדבר, אז אני סוגר את התיק והולך הביתה?
לא, אני לא סוגר את התיק והולך הביתה, אני נשאר בבית ובונה אותו. ודאי שאין היום עם מי לדבר. דרך אגב, על זה יש הסכמה מקיר לקיר גם בפוליטיקה הישראלית. עם מי תדבר? עם מי שמדבר איתך על קווי 67? על מי שלא מוכן לקבל אפילו תוכנית כלכלית שהיא נורא חשובה דרך אגב לא לישראל אלא לירדן, לציבור הפלסטיני שחי בתנאים שהמנהיגים שלו גרמו להם תנאים לא טובים מבחינה כלכלית, לא רק בעזה וגם בחלקים מסוימים ביהודה ושומרון. ולכן כיוון שאין לנו פרטנר, אז הגיע הזמן להפסיק להציע כל הזמן הצעות עוד יותר מסוכנות, עוד יותר וטרניות, עוד יותר עזויות, אלא להגיד, אנחנו הגבול המזרחי שלנו בקעת הירדן, אנחנו דרך אגב צריכים לפתח את בקעת הירדן הרבה יותר, ובסופו של דבר הדלת שלנו פתוחה, מי שירצה וברצינות דבר איתנו ללא תנאים מוקדמים, אז אהלן וסענה.
על מה? על מה? על רשות מוניציפלית? מה תיתן לי? אני תושב רמאללה. מה תיתן לי? אני תושב שכם. מה אתה מציע לי? לקחת לי את החבל הארץ הזה של בקעת הירדן. למה שאני אוותר ולא על סנטימטר?
קודם כל לא לקחתי לך את זה. דבר שני, תפני אתה להנהגה שלך. תגידו מה אתם רוצים, הרי אין לנו עניין לשלוט בפלסטינים. אנחנו רוצים מדינה עם רוב מכריע יהודי, כי אנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו מוכנים לוותר על דברים של ביטחון בשביל זה. ובשיחות האלה, תשמע, אני הייתי ראש המשלחת הביטחונית, ראש הוועדה הביטחונית, בשיחות עם ירדן, עם סוריה, עם הפלסטינים. אין לי מי לדבר על הדבר הזה. אז קודם כל תחליטו מה אתם רוצים, ודבר שני תפנימו שהכתובת שלכם היא ישראל, זאת הכתובת שלכם, אין לכם כתובת אחרת. ואז אם אתם רוצים לבוא ולדבר, נשב ונדבר, על מה נדבר, תעלו את הדברים וכו', אם כל מה שאתם אומרים זה לא על כל דבר כבר 20 שנה, אז זה בסדר, אני ממשיך לבנות את ה... מדינה, את הבית היהודי דמוקרטי שלי, אני דואג שהילדים שלי יחיו במדינה יהודית דמוקרטית, בשביל זה הם צריכים קודם כל לחיות, אז אני דואג לביטחון, ודבר שני, אני מפתח את המדינה היהודית דמוקרטית, מה שאני עושה בהצלחה גדולה מאוד כבר 70 שנה, ואתם, אם אתם באמת רוצים, בואו דברו, אני לא רוצה עכשיו להציג עוד תוכנית ועוד פתרון, אני בכלל נמאס לי מהמצב שאנחנו כל הזמן צריכים להוציא תוכניות, וכל תוכנית היא יותר בעייתית מקודמתה. אנחנו ייצרנו את כל ההצעות הנכונות, אנחנו עושים את זה, אנחנו משאירים דלת פתוחה למסע ומתן. אתם רוצים טוב, אתם רוצים לחכות שהאמריקאים יציעו תוכנית ומיד תגידו עוד לפני שהיא קיימת, לא. תעשו את זה. לא אתם, תראה לאורך זמן, הזמן הזה עובד לטובתנו. למה עובד עכשיו לטובתנו? כי אנחנו יודעים לנצל אותו. למשל, ניקח את שלושת הסוגיות האסטרטגיות רק בהזכור את האתגרים האסטרטגיים של ישראל. מים, הצלחנו להפוך אותו לסוגיה כלכלית. זה לא שאנחנו הכי עשירים במים, אבל אנחנו יודעים לנהל את משק המים שלנו. אנרגיה, שנים הסברתם שהפטרודולרים ירדו אותנו על הברכיים. אין יותר פטרודולרים, הנשק המאיים הזה. אנחנו, יש לנו עצמאות אנרגטית, דמוגרפיה. ב-2048 נהיה כאן 20 מיליון אנשים. 20 מיליון אזרחים במדינת ישראל, מהם יותר מ-15 מיליון יהודים. ולכן הסוגיה העיקרית, גם הבחירות האלה, וגם בכלל הסוגיה, היא איך ה-15 מיליון יהודים האלה, שזה כבר לא הצלבנים, מה שהסברתם, שהחזיקו פה מעמד 200 שנה. אנחנו לא מתכוונים ללכת לשום מקום, זה הבית שלנו. אתם נמצאים פה? אתם רוצים להשיג משהו? דברו איתנו.
עוד שאלה אחרונה ככה לסיום, בכל זאת בזווית הממש הפוליטית, נראה שבסופו של יום הליכוד לא מצליח להביא את המנדטים שוברי השוויון של שמאל וימין, מכחול לבן או מליברמן, אתה מצליח להבין את הבעיה, מה חסר? זה זיהוי של הקול הרוסי, זה משהו שבכל זאת עדיין קוסם בבני גנץ, מה קורה ששתי המפלגות האלה, לא מזיזות מנדטים לכיוון שלכם?
אנחנו צריכים עוד מספר מנדטים, זה נכון, ובזה המעמד שלנו מתמקד. אנחנו דואגים גם למחנה הימין, אבל אי אפשר שכל הזמן דרך הדאגה למחנה הימין, אנחנו צריך לדאוג לכל מיני מפלגות קטנות, שיום אחרי שהם יבחרו על גב מחנה הימין, מתחילות לנצל את כוחם קטן אך המשמעותי בשביל לקבל עוד ועוד ועוד. ולכן מי שרוצה שתהיה לנו דמוקרטיה לא רק מעשית אלא אפקטיבית צריך לבחור מחד. זה מה שצריך להתמקד בו עכשיו.
מאיפה מביאים את המנדטים האלה?
לא להגיד מעם ישראל, מאלה ש...
הסקרים אומרים לא זז העסק.
בסדר, אבל אני לא מקבל את הסקרים כתורה מסיני. אני עובד במצב שבו יש סקרים, ויש עם ישראל, גבי עם ישראל, המנדטים האלה צריכים לבוא אחד מאלה שלא מצביעים, שניים הם צריכים לבוא מאלה מה-270-300 אלף קולות שבוזבזו על מפלגות שלא עוברות את הפוז החסימה, הן צריכות לעבור גם מאנשים שמשום מה הולכים אחרי החלילה מהם ליברמן, והם הולכים, אני למשל עושה השבוע, אצלנו בכוכב יאיר חוג בית, אנחנו עושים, וכתוב, כל אלה שעדיין לא החליטו או המתלבטים וכולי, זה החוג שלכם, לא לשכנע את המשוכנעים, לשכנע את אלה שעוד לא השתכנעו, זה מה שצריך לעשות.
אלוף במיל, חבר הכנסת עוזי דיין, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
כל טוב.
שלום, שלום. שר החינוך, הרב רפי פרץ, זוכה למתקפות תקשורתיות וציבוריות בעקבות תוכניתו. להרחבת שיעורי תרבות יהודית ישראלית בבתי הספר הממלכתיים, תוכנית שתקיף אלפי שעות שיעורים בתחומים הללו. הנה טענה לדוגמה במפלגת המחנה הדמוקרטי של ברק שפיר והורוביץ, הם אומרים, שר החינוך לוקח את המערכת המופקדת על חינוך ילדינו, צעד נוסף לעבר מערכת של שטיפת מוח קיצונית. שלום, אנחנו אומרים ליושב ראש איגוד רבני קהילות, הרב עמיחי אליהו, שלום לך.
שלום וברכה.
שטיפת מוח קיצונית, זה מה שאומרים, ואני מתאר לעצמי שמעבר לפוליטיקה, הם גם מייצגים את עמדתם של כמה מהציבור הישראלי, ואני שואל אותך, בהכירך את הקהילות השונות, עד כמה?
קודם כל, לדעתי הם לא מייצגים. אנחנו יודעים שאנשי השמאל בישראל הולכים ומאבדים את הזהות שלהם. לצערי, השמאל הישראלי שתרם למדינה המון בהקמתה, הולך שבי אחר קיצונים בתוך המחנה הזה, שהם צועקים קריאות של הדתה ולא עירוב הציבור החילוני במדינת ישראל, ואנחנו נפגשים איתו בתוך למעלה מ-250 קהילות, רוצה יהדות, רוצה תורה, רוצה שהילדים שלו ידעו מה זה שמה ישראל, וחבל מאוד שמפלגת העבודה פעם אחרי פעם לא לומדת לקח מהגרבוזים למיניהם ומכל האנשים שמדברים נגד היהדות, ובמקום לקרוא קריאות של זהות יהודית, הם נכנסים לתוך השיח של השנאה הזה, ולא רק שהם לא מרדימים אותו, אלא מלבים אותו. אני רוצה להזכיר לך וכמובן למאזינים, מדובר על 11 מיליון שקל מתוך תקציב של למעלה מ-65 מיליארד שקל. אני אשמח, אם אתה מתמטיקאי שימון, שתעשה חשבון כמה זה יוצא.
רק לא זה. תן לי עכשיו פה משימות במתמטיקה. אוקיי, בוא נתקדם. הבנו אבל את הפרופורציה פחות או יותר.
זה 0.0005, משהו כזה. זה פחות או יותר הפרופורציות.
יש גם 5 בסוף, כן.
כן, כן. זה פחות או יותר הפרופורציות, וחבל מאוד שהשמאל בישראל נגרר כל פעם לשיח הסינתי הזה. אני חושב שאם הם רוצים יום אחד לחזור, אני מקווה שהם לא יחזרו, אבל אם הם רוצים יום אחד לחזור ולהוביל את מדינת ישראל, הם חייבים להבין שהזהות של מדינת ישראל מחוברת בקשר, בא להינתק ליהדות שלה, בא להינתק גם מאחד העם וגם מהרצל, שהיו מהוגי הציונות של השמאל, היו מאוד מחוברים ליהדות, וחבל מאוד, חבל מאוד שאנחנו רואים אנשים קיצוניים מושכים את כל מחנה השמאל לזהות אנטי-יהודית.
אבל אולי בכל זאת הם אומרים לעצמם, זה בסדר אם הייתם מדברים על מסורת, על היכרות עם כמה מוטיבים ואגדות וחגים וככה לדון בכל מיני עניינים, אפילו מהתלמוד. הבעיה היא שאתם רוצים להימין את הנוער שלנו. כי אתם יודעים, אתם הציונים דתיים, אתם יודעים טוב מאוד שככל שבן אדם נהיה יותר מחובר למסורת ולמורשת, הוא גם הופך להיות יותר מחובר לארץ וליהודה ושומרון וכל מיני מקומות כאלה שנורא והיום אם נמשיך להחזיק בהם, ואנחנו לא רוצים את הדבר הזה. יש לך אפשרות לנתק?
קודם כל הם צודקים, הם בהחלט צודקים, ככל שיהודי יותר מחובש, יותר מחובר לשורשים שלו וליהדות שלו, יותר מחובר לארץ. אני לא חושב שהם הם עשו לעצמם את אותו דין כשהם כפו על מדינת ישראל את ימי הזיכרון לרצח רבין, עם כל הכאב על הרצח, אבל המחלוקת על משנתו ידועה לכל, ובכל זאת הם כפו עלינו מערכת שלמה, גם בתקשורת, גם במערכת הלימודית של הנצחה, ולא ב-11 מיליון שקל, בהרבה הרבה 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 יותר מזה, וזה לא הפריע להם. אנחנו הגענו, אנחנו ברוך השם בממשלה שמאפשרת לנו להביא לידי ביטוי את הערכים שלנו, והניסיון המצועצע הזה לבוא ולטעון שהממשלה צריכה להיות בלי שום תפיסת עולם, בעיניי הוא ניסיון מגוחך. הם ביום שהם חלילה ישלטו במערכת, הם יעשו לנו הדתה פרוגרסיבית של השמאל הקיצוני במדינת ישראל, ולכן אני חושב שאסור לנו להתרשם מהדברים האלה. יש לנו רק לקרוא להם לעשות את הדברים בצורה מכובדת. אנחנו לא קופים על אף אחד. אני גם רוצה להגיד גם לך וגם למאזינים, התוכנית של הרב רפי לא נעשית בכפייה. מנהלי בתי הספר החילונים רשאים להזמין ורשאים לא להזמין. זה שמנהלי בתי הספר מזמינים את התוכניות האלה, זה מכיוון שהתוכניות האלה תורמות לילדים שלהם, זה מכיוון שיש להם ביקוש, זה מכיוון שהציבור במדינת ישראל מחפש יהדות. לא יעזור לכל הגרבוזים האלה. בסופו של דבר, המדינה שלנו מחוברת לקודש, מחוברת ליהדות ומחפשת שלום. והשיח השנאתי הזה של, 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 של לייצר שנאה כנגד הרב רפי, כנגד הציבור הדתי, כנגד הציבור המסורתי, הוא לא יצליח. אני רואה את זה בכל הפריפריה. הציבור, על פי כל מחקר, 83% שומרים על כשרות בפסח. זה מספרים עצומים. אנשים עושים, אני לא מדבר על ברית מילה, שזה כמעט כל עם ישראל. מזוזות. הציבור מחפש מסורת, רוצה לדעת מי זה יעקב אבינו, רוצה לדעת מי זה אברהם אבינו, רוצה לדעת מי זה משה רבנו, ואני חושב שסתם חבל שהם נופלים כל פעם לתוך הבור הזה. אנחנו בציונות הדתית כן צריכים לזכור נקודה אחת חשובה. אנחנו חייבים להשקיע בחיבורים עם הציבור החילוני, לא זה שמחרחר ריב איתנו, אלא רוב בניין הוא מניין של הציבור החילוני, שמחפש יהדות ורוצה יהדות, חבל שאנחנו מתרשמים מהמחרחרי מדון האלה.
יש איזה משהו שאולי הציבור הציוני דתי צריך לקחת את האגרוף, אולי קצת להקות על עצמו על החזה, ולומר, פה טעינו, פה נהגנו אולי במידה מסוימת של התנקרות, או ניתוק, או הפכנו את היהדות לקצת דמונית, או אולי התעלמנו מקריאות שבר ובהלה, ולא התייחסנו לזה, ובסוף הגענו למצב של עכשיו. יש איזה משהו שהציונות העתיד צריכה לעשות בינה לבין עצמה?
אני חושב שהיא צריכה לעשות את זה, אבל לא בתור הקהל חיית. אנחנו התרכזנו הרבה ביהודה ושומרון ובנושאים של ארץ ישראל, ואנחנו צריכים להתרכז בעם ישראל, צריכים לצאת מתוך המוסדות שבנינו לעצמנו, ולהתחיל להיות מחוברים יותר לעם ישראל, יותר מחוברים לציבור. גם בגרעינים, גם הגרעינים צריכים לצאת מתוך הבועתיות והנטייה הטבעית להתחבר לדומה, ולהיות מחוברים יותר. אני גר ביישוב חילוני, למרות שהוא בבנימין, הוא יישוב חילוני, יישוב רימונים, לפני כן גרתי במגדל העמק, אבי, הרב שמואל, גר בשלומי, בצפת. אנחנו צריכים להיות יותר מחוברים לעם ישראל. עם ישראל רוצה לשמוע, רוצה להיות מחובר אלינו, וגם לנו יש מה ללמוד הרבה מעם ישראל, יש לנו המון מה ללמוד מעם ישראל, מהטבעיות של עם ישראל. אם הציונות הדתית תיקח על עצמה את המקום של החיבור, לא מתוך תשטוש ולא מתוך רפיון, אלא חיבור מתוך זהות שורשית עמוקה, אני חושב שעם ישראל ישמח לחיבור הזה. אסור לפחד ממנו, אסור לברוח ממנו, ולא מתוך דיבור רק על ערכים אוניברסליים, אלא דיבור אמיתי וכנה על תורה. עם ישראל רוצה לראות אותנו מדברים על תורה, לא רק על ערכים, לא רק על ואהבת את השם אלוקיך, אלא לא רק ואהבת לרעך כמוך, או לא רק דברים כאלה, אני השם אלוקיך. הציבור צריך לזכור, הציבור הציוני דתי צריך לזכור, שהציבור בישראל מחפש לראות את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, את הערכים שאנחנו מביאים איתנו שהם קשורים לקדוש ברוך הוא וקשורים לתורה.
טוב, אנחנו נראה איך הדברים הללו מתקדמים, ונראה עד כמה באמת הדברים שמנסים, כל אותם מעוררי שערה, עד כמה הדברים הללו ייקלטו או לא ייקלטו בציבור. עוד מעט שנת הלימודים נפתחת, ואז הדברים יתבררו יותר. יושב ראש איגוד רבני קהילות, הרב עמיחי אליהו, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה, שמעון.
שלום, שלום. עיצומים כלכליים בסכומים של מאות אלפי שקלים מטיל משרד התקשורת על חברות הסלולר בשל הפרת הוראת החוק שמחייב מתן שירות סינון אתרים ותכנים פוגעניים ללא תשלום ללקוחות. איתן נמצא על קו הטלפון מי שכמובן מברך על הצעדים הללו של משרד התקשורת, יושב ראש הפורום הדיגיטלי שומרים על הילדים ברשת, יוסף שפייזר. שלום לך.
שלום, שלום רב לכל המאזינים, לכל עם ישראל, שלום.
אז טבעי מאוד והגיוני מאוד שאתם תברכו על האירוע הזה, על הכנס הזה, אבל מדובר בחברות שמרוויחות מיליוני מיליונים, מאות אלפים, 146 אלף כאן ו-300 אלף כאן, לא נראה שבאמת ידגדגו להם.
אז ככה, א', כמו שאמרת, אני באמת, אנחנו בפורום מחזקים את משרד התקשורת, את המנכ״ל, את השר, את כל הצוות המקצועי שם, ישר כוח גדול. תראה, החברות פשוט מפרות את החוק פעם אחר פעם, ויוצרות מצב כאוטי ולא נורמלי, שהילדים שלנו פשוט נחשפים לתכנים פוגעניים ותכנים קשים וחמורים ברשת. כשמדבר על תכנים קשים, זה יכול להיות אלימות, הימורים, התמכרות, פורנוגרפיה, והמצב בחוץ הוא לא טוב. כרגע אנחנו מזהים בעצם החמרה. לפני שבועיים יצא סקר חדש של מכון מופת, הוא שם גם בידיעות אחרונות, ולפיו גיל החשיפה הממוצע לפורנוגרפיה, פעם היה גיל 8, היום הוא גיל 6. אתם מבינים מה? בגיל 6 רוב הילדים כבר נחשפים לפורנוגרפיה. עכשיו, לא רק שנחשפים, גם אנחנו מקבלים מקרים של חיקוי, ובעצם מסובבת כאן ומתפשטת כאן מגפה שקטה, וחברות הסלולר בצורה צינית פשוט לא מספקים את מה שהם אמורים לספק על פי חוק. ובמידה והם היו מספקים את זה, יכול להיות שהיינו יכולים טיפה לצמצם את התופעה החמורה, שבעצם משפיעה על כל בית בישראל. אנחנו גם מדברים על מגזר חילוני, גם מגזר דתי, יש לנו גם קשרים עם המגזר הערבי, ובעצם זה נכנס לכל בית, כל ילד יש לו סמארטפון, ואם אין לו סמארטפון, אז אולי זה הסמארטפון של ההורים שלו, ואם זה לא אצל ההורים שלו, זה אצל החברים שלו. והמצב הוא בחירה, מגפה, מגפה שקטה, ממש כך.
אבל בכל זאת נדמה שעם כל, עם כל הכבוד לחברות, כנראה יש להם את השיקול שלהם, אולי שיקולי פרסום, אולי חשש שלא יודע מה, לקוחות יעברו, הקלות של הניוד היום, בסך הכל בהרמת טלפון, בן אדם עובר מחברה לחברה, אולי בסופו של דבר החברות אומרות, אוקיי, אז נשים את ה-200,000 שקל האלה ולא נאבד לקוחות, ונמשיך...
אז אני אסביר, אני אסביר. בעצם לחברות הסלולר, לחברות האינטרנט, יש אינטרס להגדיל את הטראפיק באינטרנט. הרי טראפיק זה פרסומות, טראפיק זה דבר טוב עבורן. ומבחינתם, נכון, סינון, זה כאב ראש. גם כאב ראש כי זה בעצם מוריד טראפיק, וגם כי זה כאב ראש כי לעתים הם צריכים פשוט לרכוש את השירותים האלה ממקום אחר. אבל, נכון שמדובר כאן קצת באיזה אינוחות או קצת בכאב ראש, אבל תקשיבו, אני אומר את זה בצורה ברורה ביותר. חבר'ה, זה מלחמה על הילדים שלנו. היום שאבא קונה פלאפון לילד שלו, מכל מיני סיבות, אנחנו באמת מעדיפים שהיה קונה פלאפון בגיל יותר מאוחר, והיה מבקש את המוגנות של הטלפון, סינון אתרים, אבל בואו נגיד ואבא קונה את הפלאפון לילד שלו. לכל הפחות שיקנה לו טלפון מסונן, והחברה חייבת לספק את זה. כשאני נותן לילד טלפון קטן, לילד קטן, טלפון, בלי סינון, זה כמו שאני מכניס ילד לרכב בלי חגורת בטיחות. ממש כך. ילד קטן, בלי רישיון, לך תינק באוטוסטרדה, בהייווי. המצב הוא מצב כאוטי, ואנחנו באמת חייבים לסדר את זה. ומשרד החינוך נדרש לעניין, משרד התקשורת עושה צעדים מרשימים בעניין, וכרגע אנחנו באמת מצפים מחברות הסלולר גם לקחת אחריות. כי בעצם זה הילדים שכולנו.
אבל אין מה לעשות, השפה שמדברת בדור הזה היא שפת הכסף והתשלום. ואם אני צריך עכשיו כחברה לבזבז אנרגיה, זמן, אנשים, כוח אדם, כל הסיפור, כדי לתת לך שירות שלי לא יוצא ממנו כלום, לא שווה לי, ולכן זאת לא הפעם הראשונה. זאת לא הפעם הראשונה שהם מקבלים כנסות, ואומרים, אוקיי, בסדר, אז זה חלק מהמיסים
שלנו. אז יכול להיות שצריך לקנוס אותם בפעם השלישית. תראה, אנחנו מדינה שאמורה להיות שומרת חוק. אנחנו כאן אנשים שומרי חוק, אז אתה אמור לשמור על החוק. יכול להיות שהכנסות הם באמת ככה קטנים מדי, וצריך להגביר אותם. בסופו של יום חברות במשק צריכות לקיים את החוק. הם מקבלות, אנחנו משלמים להם כסף, ויש להם אחריות, גם החברתית וגם חוקית. עכשיו אני אגיד דבר נוסף. כיום הנושא הזה הוא נושא חם, הוא נושא חשוב במיוחד לקראת הראשון בספטמבר. ואני באמת מצפה גם מהפוליטיקאים, עכשיו עוד דקה בחירות, שיעלו ויצעקו, והנושא הזה חייב להגיע לסדר היום. זה אחריות פשוט שכולנו. אין בית בישראל שלא מכיר את התופעה הזו. בית שיש בו ילדים נחשף לתופעה הזו. ואני באמת קורא מכאן לחברי הכנסת, מכל הקשת הפוליטית, קדימה. באמת,
מה הם צריכים עוד לעשות שהם לא עשו? איתן קבל מרת את כל שערותיו לטובת העניין. שולי מועלם קפצה על בריקדות למען העניין. בסופו של דבר יצא כנס שהחברות עומדות בו, ולא מעניין אותם הדבר הזה.
אז א', אנחנו מברכים גם את איתן קבל וגם את שולי מועלם, הם באמת עשו עבודת קודש, אבל לצערי החוק פשוט נפל בגלל הבחירות. אז החוק באמת עבר בקריאה ראשונה, וציפינו שהוא יגיע לקריאה שנייה ושלישית, אבל בגלל הבחירות הנוספות שנכפרו עלינו כאן, אז החוק נפל וצריך להתחיל מההתחלה. בעצם החוק המחודש היה קצת יותר, איך לומר, יותר מקיף. הוא בעצם קבע שכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט חדש, אז תקפוץ לך הודעה והיא תשאל אותך, האם אתה רוצה סינון או אם אתה לא רוצה סינון. וככה כל אדם ככה יקבל את האחריות האישית שלו ויגיד, רגע, אני רוצה סינון את הטלפון שלי ושל הילדים שלי או שאני לא רוצה. באמת החוק החדש הוא היה הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מקיף. אנחנו באמת מקווים שהכנסת הבאה, שבכנסת הבאה אנחנו נוכל לפעול ולהחזיר את החוק הזה ואת החקיקה הזו לדרך.
שאתם כפורום שמגיע לוועדות הכנסת, מגיעים לשם, אתם נתקלים בהן בהתנגדויות גם של חברי כנסת מסוימים, או רק של החברות מאחורי הקלעים והלוביסטים וכל בעלי
המון? אז ככה, הלוביסטים, בעצם לוביסטים, חברות, סוחרות לוביסטים, לוביסטים זה אנשים שמגיעים מתוך המערכת, ויודעים בדיוק איך לטרפד חוקים. בעצם הם משפיעים על חברי כנסת אחרים, או על ארגונים אחרים, ובעצם תוקפים את החקיקה. למה הם תוקפים אותה? כי הם אומרים, תקשיבו, אתם סוגרים את האינטרנט, תקשיבו, אתם, זה הדתה, כל הסיפור תמיד שעושים את קלף ההדתה, למרות שאנחנו פורום חילונים, ויש חבר'ה דתיים, ויש ככה מכל הקצוות, ישר שעושים את ההדתה. זה הכי קל. בסוף יש כאן אינטרסים כלכליים, אני אומר את זה שוב, יש כאן אינטרסים כלכליים. אנחנו היינו בישיבות מסוימות שאמרו לנו את הדברים בפירוש, חברות הסלולר, ספקיות אינטרנט, לא רוצות להוריד ולצמצם את הטראפיק באינטרנט. זה ברור.
אז, אבל מגיע על חשבון עזוב הילדים. את הלוביסטים, עזוב את החברות. Okay. האינטרסים שלהם okay. ברורים. יש חברי כנסת ספציפיים שאומרים, לא, אתה טועה, את הדבר הזה אנחנו רוצים שיהיה חופשי לכל אחד. יש חברי כנסת שמתבטאים בצורה כזאת?
בכנסת הקודמת רויטל סווייד ודוגמה הצביעה נגד, והיא גם היא אמרה שלטעמה זה קיצוני מדי. אוקיי, תמר רוזנברג גם הצביעה נגד.
תמר זנדברג
הצביעה נגד. אז באמת יש חברי כנסת שהצביעו נגד, יש חברי כנסת שהצביעו בעד. אני כן חושב שזה אחריות לאומית וזה קונצנזיוס.
אז יש לי שאלה אליך כמי שמנסה לקדם את העניין. אולי זה לא כל כך מכובד ולא נעים ולא כל כך מנומס לומר, אבל אולי צריך לעשות איזשהו שיימינג הפוך, זאת אומרת שאתם תבואו ופשוט תצאו במודעות לציבור, דו לכם חבר כנסת איקס, עזוב כרגע סואד ועזוב כרגע זנדברג, לך תדע מה הם יצביעו בפעם הבאה, אבל הצענו כך וכך להגנת הילדים שלכם, חבר הכנסת הזה והזה יתנגד, שלט באיילון. עוד שלט, בצורה כזאת אולי.
א', אני מסכים איתך, והייתי שמח באמת שהכנסת הבאה תקום ואני אהיה בתהליך החקיקה, ייתכן ונעשה את התהליכים האלה. מיד, תקשיב, קפצו עלינו וקפצו עלינו קשות, לוביסטים, חברות תקשורת, פרסום, וישר, אתם רוצים לסגור את האינטרנט, אתם איראן, קינו אותנו באמת במילים קשות, מאוד מאוד מאוד, כל מיני ארגונים ככה שפשוט התנגדו לנו בצורה חריפה. ולכן היום המצב הוא לא פשוט, אבל אני אופטימי. אני כן חושב שהיום להורים יש באמת מודעות רבה יותר. אני כן קורא להורים שבמידה ואתם מחליטים כן לרכוש לילד טלפון סלולרי, בכיתות הנמוכות עדיף לרכוש עבורו טלפון טיפש, מה שאומרים נוקיה כזה מהטלפונים הישנים, מצוין. במידה ואתם ככה מרגישים חובה לתת לו סמארטפון, מכל סיבה שהיא, אנא, תדרשו את הסינון. יש סינונים יותר טובים. יש נטספארק, יש רימון, יש פאמיליקיפר, יש עשרות סינונים חינמים ולא חינמים באינטרנט. עשרות אפליקציות שהן טובות, יש גם את הסינונים החינמים של החברות, לא משנה איזה סינון, אבל כן לדרוש את זה, כן להתקין על הילד. אנחנו באמת נמצאים במקום פרוץ, וכל ילד שבאמת נכנס לאיזה משחק או לאיזה יוטיוב, הוא פשוט עלול להגיע למקומות שאתה אחר כך, אתה תעלה להתמודד עם סיטואציות מאוד מאוד קשות.
יוסף שפייזר, יושב ראש הפורום הדיגיטלי, שומרים על הילדים ברשת, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה לך, תודה על המאזינים, ישר כוח, כל טוב.
תשעה חודשים חלפו מאז קבע היועץ המשפטי לממשלה שניתן להעביר את אדמות השוק בחברון מידיה של עיריית חברון הערבית לידיו של היישוב היהודי בעיר. אנחנו נזכיר רק שמדובר בשוק שהוקם בתקופה הירדנית, ב-19 השנים שבהם שלט כאן השלטון הירדני, שוק שהוקם על אדמות הקהילה היהודית שנרצחה ונשדדה בפרעות תרפת. ולמרות תשעת החודשים, שום דבר, כך נראה, לא משתנה בפועל. שלום, אנחנו אומרים לדובר היישוב היהודי בחברון, נועם ארנון, שלום לך.
שלום, שלום, צהריים טובים.
אתם יוצאים בקמפיין שקורא לממשלת ישראל להתעורר ולקחת את העניין הזה לידיים. אתם באמת מאמינים שיש היום כוח לבצע מהלך כל כך דרמטי, לקחת את השוק, אחד מסמליה של חברון, ולהעביר אותו מידיה של העירייה שם?
תראה, תרשה לי לתקן אותך, זה מהלך ממש, ממש לא דרמטי. יש שוק אחר, מאוד פעיל, מאוד גדול, מאוד מסגשג, שפועל היום בחלק המערבי של העיר. השוק שעליו אנחנו מדברים, אלו מבנים נטושים, שכבר עשרות שנים ריקים, חלקם שימשו לאחסון גרוטאות, הם כרגע ריקים, נטושים, סגורים. אנחנו עושים מאמץ כדי שהם לא יהפכו למטרד תברואתי, ואין שום משמעות לשוק הזה, אלא פשוט אדמה יהודית שמחכה לבעליה. וכיום, ביום שבו אנחנו מציינים בדיוק 90 שנה לפרעות תרפ"ט וחברון, שהיו בי"ח אב תרפ"ט, זה הזמן לקום ולומר, ממשלת ישראל היקרה, כל דמי אחינו זועק מן האדמה, נא אשיבו את הגזירה. לא יכול להיות שעשרות שנים המקום הזה נטוש, והיישוב היהודי בחברון נמצא במצוקה קשה מאוד, מצוקת דיור, מצוקת מקום. אנא, אחזירו לנו את המקום ואפשרו לחיים יהודים לחזור אליו.
ויש אוזניים קשובות סביב שולחן הממשלה. נעזוב את עניין הבחירות, לא בחירות. נגיד שהיינו במצב רגיל, יש אנשים מסביב לשולחן הממשלה שאומרים, זה מה שצריך לעשות עכשיו?
ודאי, ודאי. מדובר על ממשלה ימנית, וכל השרים, רובם הגדול, או כולם, כבר ביקרו בחברון, כבר הביאו את תמיכתם בחברון. ראש הממשלה בעצמו אישר בנייה בחברון בשנה שעברה, שאנחנו מקווים שהיא תצא לפועל בשנים הקרובות. ראש הממשלה בעצמו אישר את התהליך הזה של התחלת השבת השוק לידיים יהודיות, וכעת כל מה שנדרש הוא השלמה של התהליך הזה. בהחלט יש עם מי לדבר, ואנחנו מצפים, מקווים, מאמינים שהתהליך הזה באמת יבשיל, ושסוף סוף הצדק יעשה בחברון, ודמם היקר והקדוש של חללי פרעות תרפ"ט סוף סוף ימצא איזושהי נחמה בבניין המקום הזה.
מה התכנון לעשות במקום בהנחה שאתם מקבלים אותו?
תראה, המצוקה העיקרית בחברון היא מצוקה של דיור. למעשה כבר עשרות שנים לא ניתן לבנות כאן, והיישוב נמצא במצוקת דיור קשה. בני המקום אינם יכולים להמשיך לגור, וזאת הבקשה הראשונה. יכולה להיות גם איזושהי פנייה בתחום הכלכלי, שהיא כרגע משנית מבחינתנו, של אפשרויות תעסוקה או תיירות, אלו דברים שהם כרגע משניים, אבל אני חושב שעדיין אנחנו לא מדברים על תכנון מפורט של הפרויקט, אנחנו כרגע מדברים קודם כל על אפשרות עקרונית לקבל את המקום הזה לצורך בנייה ופיתוח של היישוב היהודי בחברון, שנמצא על שטח קטן מאוד. אני רק אזכיר ואומר, כל שטחו של היישוב היהודי, או שטח שמותר ליהודים להיות בעיר חברון, הוא 3% מן העיר. 3%. שטח העיר חברון הוא 22,000 דונם, מתוך זה 3% בלבד מותרת בהם הנוכחות היהודית. והשוק הזה נמצא בתוך התחום הזה.
עכשיו אני הזכרת את ראש הממשלה, בוא נדבר קצת יותר בשקט, ככה שאף אחד לא ישמע. אנחנו רואים מה קורה עם חאן אל-אחמר, אנחנו רואים שראש הממשלה לא סס לעשות דברים שעכשיו פתאום יעירו עליו את כל האירופים, ואולי גם חלק מהאמריקאים, וכמובן גם קולות פה מהארץ פנימה. אתה מאמין שיש בו את העוז ואת העצומות הנפש כדי לעשות מהלך שכזה?
בהחלט כן. אני חושב שראש הממשלה הזה עשה צעדים חשובים וגדולים, שגם אז יאמו שיקוממו את כל המזרח התיכון, העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, ריבונות על רמת הגולן, הוא עשה בהחלט דברים בעלי משמעות, יש בו את היכולת, יש בו את הכוח, כמובן שיש לו מערכות אילוצים ושיקולים, אבל בתוך האילוצים והשיקולים הללו, אנחנו אומרים, השיקול של בניין חברון וגאולת דמם השפוך של חללי פרעות תרפ"ט, הוא צריך להיות השיקול המרכזי. היום עשיית צדק היא גם ביטחון, היא גם מוסרית, היא גם צודקת, היא גם בעלת משמעות ביטחונית, היסטורית. ואני חושב שראש הממשלה מבין את המצב ההיסטורי. חברון היא הבסיס לקיומו של העם היהודי. בחברון הכל התחיל. האבות, האימהות, התחלת קניין הארץ, התחלת גאולת הארץ. הכל התחיל פה. הגיע הזמן היום, ביום היסטורי שכזה, בהחלט להכיר בזה, ולעשות צעד, בהחלט צעד חשוב, ואני מאמין שבראש הממשלה יש את הכוחות והיכולת לעשות אותו, ואנחנו מאמינים שהוא יעשה אותו.
נועם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון, אנחנו כמובן נשמח להתעדכן על כל התקדמות בעניין. תודה רבה לך.
כמובן, גם אנחנו נשמח להתעדכן. כל טוב.
שלום, שלום. לקראת הדיון בדרישת שדולת הנשים לבטל את ההפרדה בין גברים לנשים בקמפוסים החרדיים, ממשיך בגץ לדון בשאלת זהות המשיבים לעתירה, חוץ מהמדינה ופורום קהלת שהם כבר מהמשיבים. ואנחנו רוצים לשוחח עם אחת המבקשות להצטרף כמשיבה לדיון, היא עושה את זאת יחד עם ארגון שוברות שוויון. הדוקטור עינת רמון, שלום לך.
בוקר טוב.
נזכיר, בעבר היית דיקנית בית המדרש לרבנים של התנועה הקונסרבטיבית, ושבת אל האורתודוקסיה, נקרא זה בעקבות גלישתה של התנועה לעבר ליברליזציה שמסכנת את עתידו של העם היהודי, בין השאר בסוגיות מגדר ולהט"ב וכו', אבל לא רק. הגדרתי את זה נכון פחות או יותר?
נדייק, אחד, אני לא כל כך חשבתי, כי אני באה ממשפחה חילונית, ועברתי לתנועה הקונסרבטיבית, ואז עברתי לאורתודוקסיה, ברמה האישית.
אז חבל.
ובמובן אחר, תראה, אפשר להגיד שכולנו שבנו, אני לא יודעת מה היו, זאת אומרת, אבות אבותיי בוודאי חיו כחיים אורתודוקסיים, זאת אומרת, לפני הציונות. וגם אני עדיין מלמדת כאקדמית במכון שכטר למדעי היהדות, שזה הוא ליד בית המדרש, והוא מכון פלורליסטי, אקדמי, מחויב לחופש הדעת ולחופש הדת ולחופש החקירה. ומהמקום הזה, כמרצה בלימודי נשים ומגדר, אני למעשה הצטרפתי כידידת בית המשפט לעתירה של ארגון שוברות שוויון.
עכשיו נעבור באמת לעתירה ולדיון, שלאדם הדתי זה נשמע ממש מופרך, שבכלל יהיה מישהו שידרוש מהחרדים או מהציבור הדתי גם להשתלב וגם שיעשה את זה במתכונת החילונית, אבל בכל זאת בואי תסבירי לי עם איזה סוג של טענות תצטרכו להתמודד להערכתך.
תראה, אנחנו היום בעולם, אנחנו חלק מהעולם שבו כל הבחנה בין איש ואישה נחשבת בעיני האקדמיה, שהתובנות שלה זולגות לבתי המשפט, שזולגות לתקשורת, כגזענות, לא פחות ולא יותר. כמובן שהדבר הוא מופרך, ואין להשוות בין גזענות ובין הבחנה בין איש ואישה, שיש לה תשתית גם ביולוגית, גם פסיכולוגית, גם תרבותית, גם מוסרית, בשונה מהבחנה בין אדם שחור לאדם לבן, זה קטגוריה לא רלוונטית בעיני היהדות. ואני סבורה באמת שההלכה יש לה פה תובנות עומק מוסריות מאוד מאוד חשובות שהיום מאוששות על ידי המדע. אז היום מפיצים את האי-אמת הזאת בכל מיני דרכים, עטופות במלל רע ובאידיאולוגיות שונות שנקראות תפיסות עולם קוויריות, השקפות עולם פוסט-מגדריות, שזה הופך להיות כאילו ההורים ותומים של העולם האקדמי ועכשיו גם של העולם המשפטי, בניגוד לכל מה שנהגה, נחשב, נידון בכל מערכות החשיבה בעולם בכלל, כן? בואו נדבר על זה שהיהדות היא לא היחידה שהבחינה בין איש ואישה, ולא היחידה בעולם שחינכה לברית בין איש ואישה. היום הדברים הנהלים האלה נחשבים בזויים, נחשבים גזעניים, נחשבים רעיונות שיש לבאר אותם. עכשיו, כל המצטרפים לתפיסות האלה אינם חושבים עד הסוף מה ההשלכות של הדברים. למשל, לצערי הרב, עמותת קולך הצטרפה. מדוע? הרי הילדים שלהם מתחנכים בבתי ספר נפרדים לבנים ולבנות. רוצים שיאסרו על הדבר הזה בחוק? הם מתפללים בבתי כנסת שיש בהם מחיצות בין גברים ונשים. רוצים שיעברו על הדבר הזה בחוק? בעצם, אם בגץ יקבל דבר כזה, זה יהיה בית המשפט הראשון בעולם שיבוא ויגיד שלהיות יהודי שומר מצוות זה דבר עברייני, דבר פלילי, דבר גזעני. אתם מבינים כמה זה חמור מבחינת האמירה של מדינת ישראל שחיבקה את כל האנשים שבאו, היהודים שבאו לארץ ישראל מאז העליות האחרונות.
זאת אומרת, להערכתך לא תהיה אפשרות לערוך איזושהי הפרדה בין האקדמיה שבה כרגע הדרישה לבטל את ההפרדה המגדרית לבין בתי כנסת. זאת אומרת, זה
בוא נראה, מה זאת אומרת? זה ברור, ברגע שיש כתב, ברגע שיש דבר תקדימי כזה, שאומר שההבחנה בין איש ואישה היא הדרת נשים, היא גזענות, כן, כמובן אחרי זה הדברים גולשים לכל מיני האשמות בנאציזם ודברים כאלה שכבר שמענו, כן, אז ברגע שיהיה דבר כזה, איך אפשר יהיה להגן על בתי ספר נפרדים לבנים ולבנות, על פעולות בתנועת נוער נפרדות לבנים ובנות, כן, יש תנועות נוער חילוניות, חילוניות לגמרי, שבגיל הילדות מבינים שבנים ובנות צריכים פעולות אחרות. איך אפשר יהיה להגן על חוגי לימוד, על חוגים לציור, חוגים לרוחניות, חוגים להעצמה אישית, נפרדים לגברים ולנשים.
ועד עולם הספורט, בעצם לא יהיה אפשר להקים
ועד עולם הספורט, אבל כמובן, בוא אני אגיד לך, עולם הספורט מגלגל ביליוני דולרים בעולם, ובאותן מדינות שבהן עולם הספורט נורא קדוש, החריגו את עולם הספורט כדי לא להפסיד שהמאמרים על ספורטאי זה או אחר לא יפסידו כסף, כמו סוסים. אבל אני גם אגיד לך דבר אחד, שבארצות הברית זה גולש לעולם הספורט, והיום גברים שמחשיבים את עצמם נשים מקבלים פרסים של נשים עבור ספורט. זאת אומרת, זה הגיע בעצם לפגיעה חמורה, עמוקה, בנשים. אבל יש אנשים שמתעקשים על זה, בעיקר נשים, ומארגוני אנשים שהם תרתו ברית עם ארגונים שבאמת לא רוצים להבחין בין גברים ונשים בגלל אג'נדות שלהם. כתוצאה מזה, נשים הם הנפגעות הראשונות, וגם גברים נפגעים ראשונים, וגם גברים נפגעים. ובסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על משפחות, לא רק על נשים או גברים, אלא נשים שרחמנה ליצן, נשואות לגברים, או רוצות להיות נשואות לגברים, ורוצות ללכת למופע שבו הגבר יושב במצד אחד, ואישה מצד שני של המחיצה מטעם הצניעות, וזה נאסר. או שמבינים שלמידה היא תופעה שיוצרת קרבה בין אנשים. אנשים מתכוננים למבחנים ביחד. במקומות מסוימים שרוצים מאוד לשמור על החוזק של המשפחות, לא רוצים שגבר ילמד עם אישה זרה. אלא רק יהיה בקשר קרוב עם אשתו, אז זה לגיטימי. למה הרי העולם המערבי המודרני נתן מקום לחופש דת, מתוך הבנה שדתיות היא דבר חשוב, ואם אתה בודק אפילו ממש בכתבים הראשונים הפילוסופיים של הוגי הדעות של העולם המודרני, אם זה הפילוסוף אמנואל קאנט הלא יהודי, או הפילוסוף משה מנדלסון היהודי, הם בהחלט מדברים על איזון בין הדת ובין החילון שהתחיל להתפשט בחברות המערביות. אז אצלנו שכחו את הדברים האלה ולא מלמדים אותם כבר, לא באקדמיה ולא מזכירים את זה בתקשורת המיינסטרימית, וכמובן גם בתי המשפט נגררים בלי ללמוד את הדברים לעומקם ולהבין שחברה יהודית שרודפת אנשים שהם שומרי תורה ומצוות וגם מפיצה לעולם אמירה ששמירת תורה ומצוות זה דבר גזעני, זה דבר חמור מאוד ונוגד את הציונות.
עד כדי כך, נוגד את הציונות. תגידי, העמדות האלה שאת מציגה כרגע, שנשמעות מאוד הגיוניות, באמת לא מובנות האנשים כל כך משכילים כמו שופטים? או שאולי, דוקטור רמון, או שאולי, ישנו איזשהו ערך שהחליטו להציב אותו כאליל של הדורות הללו, לדוגמה, ערך השוויון, ובשמו בעצם הכל צריך להתבטל, גם תובנות כל כך הגיוניות שאת מדברת עליהן.
תראה, ערך השוויון הוא ערך חשוב, הוא גם ערך חשוב ביהדות. השאלה, מהו שוויון? ברגע שאתה מוציא כספי ציבור רבים רבים על, על האירוויזיון, שנגד במידה רבה הרבה ערכים של אנשים בתוך עם ישראל היושב בציון וגם לא בציון, אבל מבינים שיש אנשים שרוצים את התרבות הזאת, שמבחינתם זה חשוב שזה יתקיים בישראל, אז נשכו את השפתיים והבינו שאין ברירה כחלק מהדו-קיום של קבוצות יהודיות שונות בארץ, אנחנו צריכים לקבל את זה ולכבד את זה, גם אם זה נוגד את ערכינו. אז בהקשר הזה אי אפשר לקיים מופעים, על פי תפיסות הצניעות של קבוצות שונות בעם, שנשים וגברים רוצים בהם.
כאן את מכניסה אותנו באמת לסוגיית אירוע אפולה.
הפלורליזם, אבל אירוע אפולה הוא ניצנות של מה שהולך להיות. עכשיו, אתה שואלת אותי מה קורה לדעתי, אני לא אגיד לך את הדברים האלה כמשפטנית, כי אני לא אשת מקצוע, אבל כמישהי שמצויה בכתבי הסוציולוגיה, בכתבי הפילוסופיה, אני סבורה שהחשיבה של השופטים היא מאוד מאוד צרה, והיא מסתכלת רק בכאן ועכשיו ולא בתוצאה הסופית של הדברים. מה זה אומר חברה שתגיד על אנשים שמתפללים בהפרדה, שלומדים בהפרדה, ובכלל על עצם ההבחנה בין איש ואישה, מה זה אומר להגיד על דבר כזה שהוא גזענות, שהוא חלק מההיגיון הבריא, ה-common sense של בני אדם? להשוות דבר כזה להבחנה בין אדם שחור לאדם לבן, מה הבסיס המדעי, מה הבסיס הפילוסופי לדבר כזה? אלו דברים מאוד שונים. בואו נגיד שהמלך של מה שהיום נקרא שוויון הוא עירום. זה לא שהשוויון הוא לא ערך חשוב שגם אותו צריך לחשיב במגוון הערכים שיש. אבל איך שמסתכלים על שוויון, איך שמבארים את שוויון, ששוויון הוא דבר שמוחק את ההבדלים בין איש ואישה, זאת פגיעה משמעותית באנשים, בנשים ובגברים, ובעצם הפמיניזם ברגע שהוא מאמת השקפת עולם כזאת, יוצא נגד עצמו. בעצם קרה ברך מלפני אידיאולוגיה זרה לו, שנוגדת את האינטרסים שלו.
מה שאמרת כרגע נוגע בעצם לכל, לכלל החברה הדתית, חילונית, חרדית, באותה מידה, כי את מדברת בעצם על פגיעה של הפמיניזם בנשים עצמם, בכל מקום בעולם, לאו דווקא כאן. אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה אצלנו. תסבירי לי מה קורה לשיח הכללי סביב החברה החרדית, ואירוע אפולה, כמו שאמרת, הוא ניצנוץ של מה שעומד לקרות בעתיד. רוצים שהם ישתלבו, או שרוצים אולי שהם יעברו איזה טיפולי המרה לחילוניות? מה העניין?
תראה, קודם כל הסיפור הוא לא חדש, זאת אומרת, היחס המתנשא הדה-הומני, זאת אומרת, יש פה איזו דה-הומניזציה של ציבור של אנשים, של החרדים, זה דבר לא יאומן. כבר לפני שנים ראיתי איך כותבים עליהם בעיתונות, ולא עלה על דעתי שיכתבו ככה על אף ציבור אחר. כן, השחורים האלה, מה זה הדבר הזה? וגם מה הציבור החילוני או אפילו הדתי-לאומי באמת יודע על הערכים שלהם, למרות שאנחנו בציבור הדתי-לאומי קרובים אליהם בהרבה מובנים של שמירת שבת, של נאמנות להלכה, של לימוד תורה יומיומי וכן הלאה, עדיין הרבה פעמים חסרה ההבנה לערך שלהם פה במרחב ארץ ישראלי, לערך שלהם כשומרים על המורשת, כמזכירים לנו מהם הדברים העיקריים שאנחנו צריכים גם לשמור עליהם. כמובן שאם הכל היה תלוי בהשקפת עולמם, לא הייתה המדינה קמה, אבל גם מצד שני, ללא השקפת העולם שלהם, מדינת ישראל לא תוכל להישמר לאורך דורות. אז צריך לראות, יש פה הפעלה, כן, יש פה הפעלה הדדית של ציבורים שונים, שכל אחד, אגב הרב קוק, הוא באמת היטיב לראות את זה. שיש פה הפעלה הדדית, שכל ציבור יש פה משהו שמאוד מאוד חשוב לו, היה ציבור שבניין הארץ ברמה החומרית היה חשוב לו, מעל הכל, וישוב הארץ, וגיוס לצבא. ובאמת הציבור הזה עשה הרבה ותרם הרבה, אבל ללא שמירת שבת בפרהסיה, מה יהיה עתיד המדינה הזאת? ללא שמירה על מבנה הבסיסי של המשפחה היהודית, גם זה לא יתרחש. זאת אומרת, גם אנשים, בגץ גם לא רואה את המורכבות של הבעיות. ואת הנקודות שבהם צריך להסתכל קצת קדימה ולראות לאן הדברים הולכים. עכשיו, הרבה פעמים יש איזושהי פאניקה שקבוצות מסוימות זורות בציבור, חרדים, משתלטים עלינו, לא משתלטים, בכלל אין להם כלים להשתלט. וזה באמת, אנשים גם לא מבינים שככל שמאשימים אותם יותר בדברים האלה, המוטיבציה שלהם להשתלב תרד. ואולי זה גם מה שרוצים אותם קבוצות, אותן קבוצות חילוניות שכאילו רוצות להשתלבו.
זאת אומרת, לא רוצים באמת שהם ישתלבו.
אם הם באמת משלבים, רוצים לשלב אותם, שיקשיבו להם, שיראו מה מציק להם, שיעזרו להם. האמת שהציבור הזה גם לאט לאט הולך ויותר תורם באותם תחומים שבעבר הוא לא תרם, בתחום של הצבא, בתחום של העבודה, בתחום של ההתנדבות. בעבר באמת זה הציבור הרבה יותר מבודד ממה שהוא היום. ודווקא עכשיו שהוא סוף סוף מתחיל באמת להביא מהדברים הטובים שלו לתוך המרחב הציבורי, אז זה לא, אתם לא יכולים ככה, וכל הדברים האלה מופרך לחלוטין, מבוסס על עמדות פילוסופיות קלושות ביותר, עמדות מדעיות שלא קיימות, וזה סוחב את בתי המשפט, את הארגונים הליברליים, בלי רגע לעצור ולחשוב מה בכלל התשתית הרציונלית לכל החשיבה הזאת. שהיא לא קיימת.
תאמרו לי, בכל הטענות שנשמעות בחלל לאוויר, יש משהו שהוא בכל זאת, את אומרת, פה יש שאלה שהיא קצת קשה, איתה צריך להתמודד, היא באמת בעלת תוכן ועומק?
לצערי אני רואה פחות ופחות. אני חושבת שאין ספק, שאם באמת העם היה יושב ודן, מהי מערכת היחסים הרצויה בין איש ואישה במסגרת הנישואין, במסגרת ניהול הבית, במסגרת החיים, במסגרת חיפוש הזיווג הנכון לפני הנישואין, במסגרת חינוך הבת, במסגרת חינוך הבן, במסגרת האחריות של הבת ושל הבן להמשך העם היהודי, והמשך העם היהודי זה לא רק דבר אגואיסטי שלנו, זה משהו שהוא חשוב לכל העולם. אז בהחלט המקומות האלה אפשר למצוא הרבה דיוקים והרבה תיקונים קטנים, אבל קטנים, אני אומרת, קטנים הם גדולים במובן האישי של העבודה הפנימית, במובן של החינוך, במובן של לחנך איך גבר, איך להתייחס לאישה, אישה איך להתייחס לגבר, איך לחיות ביחד. בזה יש הרבה דברים, אבל לא על זה הארגונים מדברים. כן. הארגונים באים מדברים על קודם כל דמוניזציה של כל הגברים. גם כן, למי זה מועיל, אנחנו רוצות להקים בתים יחד עם הגברים. ב', צריך להסכים על זה שיש דבר כזה שנקרא אישה. היום אין הסכמה בכלל על זה שיש אישה, יש גבר, וטוב לחנך אותם להקים משפחות ביחד. זה הבסיס. משם נובע כל השיבושים האלה של לא הפרדה, והפרדה היא הדרה. למה הפרדה היא הדרה? הפרדה היא הרבה פעמים מאוד נחוצה בשביל ברית נכונה. עכשיו,
כן,
נכון
לא
יכול
ברור,
להיות שהעולם...
גם לא ברור למי ההדרה הזאת, למה זה לא הדרת גברים?
כן, מצד שני, אני כן, אין ספק שיכול להיות שלפעמים הציבור החרדי או חלקים ממנו מגזים בחלק מהדברים האלה, וצריך לראות את זה כתמונת מראה. אלה באים ואומרים, אין שום הבדל בין איש ואישה, אם אתה אומר שיש הבדל בין איש ואישה, אתה גזען. ואז אלה עושים הבדלות כאלה מחמירות וקשות, שהן באמת בלתי אפשריות לחיים סבירים, גם לפשיטתם. אבל אני חושבת ששם זה באמת הציבור, זה מאוד, זה קבוצות מאוד קטנות וקיתוניות. והרוב של החרדים היום, עם השנים, הפך להיות יותר ציוני בלב שלו, כן? הוא לא יצהיר על זה כי הוא נגד החילון. בלב שלו הפך להיות יותר ציוני, יותר מעורב בכלל ישראל. ובמקום לכבד אותו, אז סוגרים לו את הדלת בפרצוף, אחרי זה צועקים עליו שהוא לא משתלב.
דוקטור עינת רמון, אנחנו נחכה לשמוע האם באמת תקבלו את האישור של... בית המשפט, להגדיר אתכם כידידי בית המשפט, תוכלו גם כן להשיב את אותן תשובות שהמדינה אולי תימנע מלהשיב מטעמי השאלה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
תודה לך, שלום טוב, שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת עוזי דיין, לדוקטור עינת רמון, לרב עמיחי אליהו, ליוסף שפייזר, לנועם ארנון. לכם על ההזנה, סובחה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.